חולין דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. אדם נכנס לרפת והוא רואה שם בהמה מהבהמות שלו שהיא כבר אוטוטו הולכת למות. הוא מהר קורא לשוחט, הוא אומר לו, תשמע, אם הבהמה הזאת תמות עכשיו אני אפסיד המון כסף, לא יהיה לי כל כך מה לעשות עם הבשר שלה, אז מהר תשחוט אותה כדי שאני לפחות יוכל למכור את הבשר שלה ולהרוויח מזה. הולך השוחט ובא לשחוט את הבהמה. האם מותר לשחוט בהמה כזאת שמפרקסת, שהיא כבר אוטוטו הולכת למות? אומרת המשנה, זה תלוי. אם הבהמה הזאת תישאר בחיים עד סוף השחיטה, ורק על ידי השחיטה זה מה שיגרום לה למיטה, אז היא תהיה מותרת. אבל אם במהלך השחיטה היא תמות מעצמה לפני שיסיימו את השחיטה, אז היא נחשבת נבלה והיא תהיה אסורה באכילה. איך אפשר לדעת שהיא נשארה בחיים עד סוף השחיטה? אז יש בזה כמה דעות, מה הסימנים. אומרת המשנה, השוחטת המסוכנת, שהיא כבר אוטוטו הולכת למות, מסוכנת למות. רבן שמעון מגמליאל אומר, מותר לשחוט אותה והיא עדיין בחיים, אבל היא צריכה לעשות את הסימן הבא, עד שתפרקס ביד וברגל. היא צריכה להזיז, לעשות תנועה עם היד, דיין עם הרגליים הקדמיות, עם הרגליים האחוריות שלה. רבי אליעזר אומר, דיה עם זינקה. מספיק שאדם קילח מבית השחיטה, כדרך שהבהמות נופחות בגרונם, ואדם מקלח מגרונם בחוזק בשעת השחיטה, זה מראה שיש בה חיות. אם היא לא הייתה חיה, אדם לא היה מקלח בכזה חוזק, בכזה עוצמה. אמר רבי שמעון, השוחט בלילה, והוא לא יכול לראות אם אדם זינק או לא, ולמחר השכים ומצא כתלים מלאים דם. איזה כתלים מדובר פה? באור של בית השחיטה, הוא רואה שהאור שליד המקום ששחטו, יש בו דם. אז השחיטה תהיה כשרה. כי זה אומר שהדם של שזינקה הבהמה דם, ולכן זה סימן שיש בה חיות. וכמידת רבי אליעזר, אמר רבי שמעון את דבריו. רבי אליעזר שאומר שהסימן חיות בבהמה זה שהדם שלה מזנק בשעת שחיטה וניתז בזרם. אז מה קורה אם שחטו בלילה, איך אפשר לדעת אם הדם ניתז בזרם או לא? אז אם הדם נמצא באור שסמוך למקום השחיטה ויש שם דם, זה אומר שבאמת הדם ניתז בכוח. אומרת המשנה, וחכמים אומרים שלא צריך שהיא תפרקס, דיינו שתזיז גם את היד וגם את הרגל, אלא מספיק עד שתפרקס או ביד או ברגל. אבל חכמים מוסיפים עוד סימן שזה מראה שהיא בחיים, אותה בהמה שהיא כבר מסוכנת. או מקרה נוסף שיכול להיות, עד שתקשקש בזנבה. אם היא מסוגלת להזיז ולקשקש את זנבה, זה מוכיח שהיא עדיין בחיים. אם היא עשתה את זה עד סוף השחיטה, זה סימן שהיא בחיים. אחד בהמה דקה, כמו צון, ואחד בהמה גסה. אם צריכים פרקוס, אם הבהמה מסוכנת למות, אז בשביל להיות בטוחים שהם עדיין בחיים בזמן שחיטה, הם צריכים לפרקס בזמן שחיטה. פרקס הכוונה לזוז, לעשות תנועות. אומרת המשנה, בהמה דקה שפשטה ידה, כשבגמר השחיטה היא פשטה את הרגל הקדמית שלה, ולא החזירה את הרגל הקדמית חזרה, פסולה. שאינה הפשיטת יד בבהמה דקה בסוף השחיטה, זה לא סימן של פרקוס, אלא הוצאת הנפש בלבד. כי כך דרכה ביציאת הנפש, לפעמים היד שלה נפשטת מעצמה, זה לא אומר שיש בה חיות. במה דברים אמורים שצריכים את הסימני פרקוס האלה בבהמה, ורק זה נותן לנו לדעת שהבהמה הייתה בחיים עד הרגע האחרון? דובר שהייתה בהמה מסוכנת למות, אבל אם הייתה בהמה בריאה, בחזקת בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו, שחיטתה כשרה. שואלת הגמרא, מסוכנת ממאי דשריה? אתה כבר מתחיל להגיד סימנים, אם המסוכנת הזאת היא עושה כך או שהיא עושה אחרת, זה אומר שהיא עדיין בחיים ואפשר לשחוט אותה. מי אמר שזה שהיא מסוכנת כבר למות, לא אומר שהיא כבר נחשבת סוג של נבלה ואסור לשחוט אותה בכלל? ואם שחטו אותה תהיה אסורה באכילה, מי אמר שהיא מותרת? שואלת הגמרא, ממה תסק הדעתין דאסירה? מה אתה צריך פסוק להתיר? למה שאתה חושב שהיא בכלל זה יהיה אסור? הרי היא לא נבילה בפועל. אומרת הגמרא, דכתיב, יש מצוות עשה. זאת החיה אשר תאכלו. חיה תאכלו. חיה אכול. זאת החיה. אבל שאינה חיה ושאינה חיה לא תאכל. והמסוכנת שהולכת כבר למות אינה חיה. אז אם כן, רואים מכאן שלכאורה יש סיבה לאסור את אותה, את אותה מסוכנת, כי הרי היא לא יכולה להמשיך לחיות. מאיפה באמת אנחנו יודעים שבכל זאת היא מותרת? מדעמה רחמנה, נבלה לא תאכל. נבלה, התורה אומרת, לא, זה אל תאכל. וסתם נבלה, הרי לפני מיטתה היא מסוכנת למות. איך היא נהייתה נבלה? היא מתה בלי שחיטה, איך היא מתה? כי היא בהתחלה נחלשה, 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 עד שבסוף פרחה נשמתה. אבל לפני כן ידעו שהיא הולכת למות, היא כבר הייתה מסוכנת. ובכל זאת התורה אומרת שרק כשהיא נבלה, דיינו כשהיא מתה מוות מוחלט, רק אז אי אפשר לאכול ממנה כשזה לא היה על ידי שחיטה. אבל מכלל, כשהיא עדיין מסוכנת, רק אז שריה. דאי סלקא דתך, אם היה עולה על דעתך שבמסוכנת אסירה, אז אם כן, אשתא מחיים אסירה. כשהיא מסוכנת והיא עדיין בחיים היא כבר אסורה, אז לאחר מיטה מבאי, וכי צריך להגיד שאחרי מיטתה היא אסורה, כל שכן שהיא אסורה. אם כשהיא הייתה עדיין בחיים רק הייתה מסוכנת למות, כבר היא אסורה אפילו על ידי שחיטה, אז כל שכן כשהיא נבלה, ודאי שהיא אסורה. מה צריך לדבר על נבלה? סימן שרק נבלה אסורה, אבל מסוכנת מותרת. שואלת הגמרא, ודילמה, היינו נבלה, היינו מסוכנת. אולי גם כשהיא מסוכנת היא כבר נקראת נבלה. וכשהתורה אומרת לא לאכול נבלה, היא מתכוונת גם לא לאכול מסוכנת למות. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, דכתיב, הפסוק אומר, וכי ימות מן הבהמה אשר יילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה. ימות בנבלתה, זאת אומרת נבלה זה רק במיטה. לאחר מיטה הוא דקרי רחמנה נבלה, מחיים לא יקרה נבלה. אז חייב להיות שנבלה זה רק אחר מיטה. שואלת הגמרא, ודילמה, לעולם אימה לך, היינו נבלה, היינו מסוכנת. אולי נבלה ומסוכנת זה בעצם דבר אחד, ומסוכנת גם נקרא נבלה. רק מחיים בעשה, כל זמן שהיא מסוכנת והיא עדיין בחיים, אז יש מצוות עשה, זאת החיה אשר תאכלו, רק כשהיא חיה אפשר לאכול אותה, אבל כאן שהיא מסוכנת כבר אי אפשר לאכול אותה. ולאחר מיטה בלב של נבלה לא תאכל, אז אולי בעצם גם מסוכנת היא נחשבת נבלה, רק כל זמן שהיא עדיין מסוכנת והיא חיה עדיין, אז יש מצוות עשה לא לאכול אותה כי היא לא מסוגלת להמשיך לחיות. וכתוב זאת החיה אשר תאכלו. ואחרי שהיא מתה, יש מצוות לא תעשה לא לאכול את הנבלה. מזה שכתוב, נבלה לא תאכל. אז אם כן, לא חייב להיות שמזה שהתורה אומרת על נבלה, זה אומר שמסוכנת מותרת. יכול להיות שמסוכנת גם נקראת נבלה. רק פסוק אחד מדבר על מסוכנת, פסוק אחר מדבר על נבלה. אומרת הגמרא, אלא, מאיפה אני יודע שמסוכנת מותרת על ידי שחיטה באכילה? לומדים את זה, מדאמר רחמנה, טריפה לא תאכל. לא נבלה, עוברים לטריפה. מה ההבדל בין נבלה לטריפה? נבלה זה בעל חיים שמת לא על ידי שחיטה כשרה. טריפה זה בעל חיים שיש בו איזשהו מום, שמכיוון שיש לו את המום הזה, הוא לא יכול לשרוד. אז הפסוק אומר שבהמה שהיא טריפה, לא תאכל. מכלל דמסוכנת שריה. סימן שכל זמן שהיא לא מתה על ידי טריפה, היא רק מסוכנת, היא מותרת. דיסה על כדתך מסוכנת אסירה, כי כתוב זאת החיה אשר תאכלו, וזה מצוות עשה לאכול רק כזאת שעתידה להמשיך לחיות, אבל זאת שמסוכנת היא אסורה, אז אם כן אשתה, מסוכנת ולא מחסרה, מסוכנת שאין בה חוסר, אין בה איזשהו נקב מסוים שלכן היא טריפה, אלא היא פשוט תשושה ועתידה למות, ובכל זאת היא אסורה, אז אם כן טריפה, שיש בה איזשהו נקב מסוים, למשל נקב קרום המוח, שנחסר ממנה משהו, אז לא כל שכן, שהיא תהיה ודאי אסורה, מבעיה וכי צריך להגיד שהיא אסורה, ודאי שכן, ודאי שהיא תהיה אסורה, הרי כן, לה כן חסר. אם מסוכנת שלא נחסר ממנה כלום, אסורה, כל שכן טריפה שכן נחסר ממנה, ודאי שהיא תהיה אסורה. אז אם כן, בזה שכתוב שטריפה אסורה, סימן שמסוכנת מותרת. אומרת הגמרא זה לא ראיה. ודילמה, היינו טריפה, היינו מסוכנת, אולי טריפה ומסוכנת זה דבר אחד. אז למה כתוב גם זאת החיה אשר תאכלו, שזה בא להגיד שזאת שלא מסוגלת להמשיך לחיות, אסור לאכול, שזה בעצם מצוות עשה, זאת החיה, וגם טריפה לא תאכלו, שזה מצוות לא תעשה. למה צריכים לכתוב את שניהם? התשובה היא, ולעבור עליו, אם אדם אוכל את אותה טריפה שהיא גם מסוכנת, במצוות עשה של זאת החיה אשר תאכלו, ולא תעשה של טריפה לא תאכלו. אז אם כן, מי אמר לך שזה בעצם שתי דברים נפרדים? מתרצת הגמרא, אם כן, שזה בעצם זמן אחד, גם הטריפה וגם המסוכנת, אז נבלה דכתב רחמנה, למה לי? מה צריכים לכתוב? שנבלה אסורה. הרי אפשר ללמוד את זה, ומה מחיים בטריפה? קאי עלה בלב ועשה, הוא עובר עליה גם בלא תעשה של טריפה לא תאכלו, וגם בעשה של זאת החיה אשר תאכלו. אז כשהיא נבלה והיא כבר מתה, טריפה לא חייב להיות שהיא מתה עדיין, אפילו בשחיטה היא נחשבת טריפה. נבלה זה רק אחרי שהיא מתה נקראת נבלה. אז נבלה שלאחר מיתה, אז אם כן נבלה, כתב רחמנה, למה לי? הרי מה מחיים בטריפה קאי עלה בלב ועשה, כמו שאמרנו, לאחר מיתה מבעיה? וכי האיסור, לאן הוא הלך? אם כשהיא הייתה טריפה מסוכנת, אז אתה אומר שהיא כבר אסור לאכול מבשרה אפילו על ידי שחיטה, בין במצוות עשה ובין במצוות לא תעשה, אז מה קרה כשהיא מתה? אז כבר נהייתה מותרת, לאן הלך האיסור שלה? ודאי שהיא נשארת באותה איסור. אז בזה שזה כתוב גם נבלה, סימן שמסוכנת, מותרת. שואלת הגמרא ודילמה, היינו נבלה, היינו טריפה, היינו מסוכנת. אולי גם נבלה, גם טריפה וגם מסוכנת, כולם אסורים באכילה אפילו על ידי שחיטה של מסוכנת ושל טריפה, ונבלה שמתה בלי שחיטה. ולעבור עליו, אם אדם אוכל נבלה שהייתה בהתחלה טריפה ונהייתה בגלל זה מסוכנת ואחר כך נהייתה נבלה, הוא יעבור עליו משני לבין ויעשה גם על הלב של נבלה לא תאכלו, גם על הלב של טריפה לא תאכלו, וגם המצוות עשה של זאת החיה אשר תאכלו, שהוא לא אוכל אותה, שהוא אוכל כזאת שהיא לא מסוגלת להמשיך להיות חיה, להמשיך לחיות. אומרת הגמרא, אז אם כן אין כאן ראיה שמסוכנת מותרת, אז מאיפה כן נלמד שמסוכנת מותרת כל זמן שעדיין בחיים? אלא מהכה. וחלב, פה מדברים על חלב, סוג של שומן כזה שיש בבהמה, שאסור במצד חלב. עכשיו פה זה עוד חלב של נבלה, אז יש פה איסור כפול, זה גם חלב וגם של נבלה. אותו דבר חלב של טריפה, זה גם חלב וגם מבהמה שהיא טריפה. כתוב, וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, הוא מותר בענה, אין לו תומה, אבל ואכול לא תאכלוהו. ואמר מר, למאי הלכתה? למה? הרי כתוב כבר, כל חלב וכל דם לא תאכלו. אז מה זה בא בעצם לחדש? שחלב של נבלה וחלב של טריפה אסור לאכול. סתם חלב אסור, אז גם חלב של נבלה וטריפה גם אסור. מה צריך להגיד במיוחד על נבלה וטריפה שהחלב שלהם אסור, אם כל חלב אסור? אומרת הגמרא, אלא אמרה התורה לחייב שתי לבים. יבוא איסור נבלה שיש על נבלה בגלל שהיא התנבלה לא על ידי שחיטה, ויחול על איסור חלב. שמי שיוכל חלב של נבלה יעבור גם על איסור של חלב וגם על חלב איסור של נבלה. אותו דבר, יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. אדם שיוכל חלב של טריפה יהיה חייב גם לאו מצוות לא תעשה על זה שהוא יאכל חלב וגם על זה שהוא יאכל טריפה. ולא נאמר פה שאין איסור חל על איסור, לכן התורה כתבה את זה. ואיסל כדעתך טריפה היינו מסוכנת, ואם אתה אומר שמסוכנת כבר אסורה כי היא נחשבת כמו טריפה, לכתוב רחמנה, חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, דהיינו שהוא לא מטמא, וחלב, טריפה, אפילו שהיא, רק, שהיא מסוכנת ועדיין לא מתה, לא תאכלו הוא. וענה אמינה, ואני הייתי מבין לבד את שאר הדברים, שחלב נבלה אסור גם לאכול, וחלב טריפה אפשר לעשות איתו מלאכה והוא לא טמא. וענה אמינה, ומה מחיים במסוכנת, עתה איסור טריפה, חי לה איסור חלב, כמו שבמסוכנת האיסור של טריפה חל על איסור חלב לאחר מיתה מבעיה, כל שכן שאחר מיתה חל איסור טריפה על איסור של חלב. אלא אומרת הגמרא, מדכתב רחמנה נבלה, מכלל דטריפה שנחסרה, לאו היינו מסוכנת שלא נחסרה, ומסוכנת באמת מותרת על ידי שחיטה. שואלת הגמרא, מתקיף למר בר רב אשי, ודילמה לעולם אי מלאך היינו טריפה, היינו מסוכנת. אולי נאמר שמסוכנת גם כן אסורה, כמו טריפה. דקאמרת נבלה, דקתב רחמנה, למה לי? אז אתה שואל אם כן, למה התורה כותבת נבלה? הרי זה בכלל טריפה. התשובה היא, לאח נבלה, הרי זה בכלל מסוכנת, הרי נבלה בהתחלה הייתה מסוכנת ואז היא נהייתה נבלה, אז מה צריך לכתוב גם נבלה וגם מסוכנת? אומרת הגמרא, לאח נבלה זה לא הייתה מכוח מסוכנת, נבלה כזאת שנהייתה נבלה והיא לא הייתה לפני כן מסוכנת למות. עליה גם כתוב שהחלב שלה יש בו איסור גם של נבלה וגם של חלב. באיזה מקרה מדובר? ויחידמי, למשל שעשה גיסטרה, הוא חתך אותה לרוחבה ואז היא לא נהיית מסוכנת, אלא ניתה רק נבלה. אז אולי במקרה כזה מדובר. אומרת הגמרא, התם נמי, אי אפשר דלא אבי מסוכנת, פורטה מכמה דלפסק לרובה. גם במקרה שהוא עשה אותה גיסטרה, הוא חתך אותה לרוחב, אז גם כן בשלב מסוים היא עדיין לא מתה, אבל כבר הייתה מסוכנת למות בשלב מסוים. אז אם כן, היא כן הייתה מסוכנת לפני שהיא ניתה נבלה. ברגע שהוא הוא חתך, עדיין לא הגיע לרוב, היא כבר נהייתה מסוכנת למות, אבל עדיין לא הייתה נחשבת נבלה. אז רואים שכל נבלה בתחילה היא קצת, היא נחשבת מסוכנת למות, גם במקרה הזה. והיא בהתאמה, הסבר נוסף, אם כן שמסוכנת אסורה, מה ההוכחה שמסוכנת מותרת על ידי שחיטה? כי אם כן שמסוכנת אסורה, למה חלב נבלה הוא טריפה? למה כתוב פעמיים את המילה חלב? חלב נבלה וחלב טריפה. חלב חלב, למה לי? אלא, חלב טריפה מיותר. ומה אנחנו לומדים מזה, מהמילה חלב? זוהי שאין חלבה חלוק מבשרה. שאין הבדל בין החלב לבין הבשר. דווקא בטריפה, גם הבשר וגם החלב אסור. אבל, יש לך אחרת, שחלבה שהוא אסור, חלוק מבשרה, שהבשר יהיה מותר. באיזה מקרה? ואיזו זו מסוכנת. כשהיא מסוכנת למות, אז היא מותרת באכילה. אבל החלב יהיה אסור, כמו כל חלב שעשו. והיא בהתאמה, מאיפה יודעים שמותר לאכול? מותר לשחוט מסוכנת למות? ואפילו שהיא תהיה בסופו של דבר נבלה, כרגע היא נקראת עדיין חיה. מאחה, יחזקאל הנביא אומר על עצמו לפני השם, ואומר, אהה, השם אלוקים. אני רוצה לספר לך על עצמי, כמה שבאמת אני נזהר לשמור את המצוות שלך לפני משורת הדין. הנה, נפשי לא מטומאה. הנפש שלי לא טמאה. ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי ועד עתה. לא אכלתי נבלה ולא אכלתי טרפה מאז שאני נער ועד היום. ולא בא בפי בשר פיגול. מעולם לא בא לפי בשר פיגול שהוא אסור. הגמרא עכשיו מבארת דבר דבר. הנה נפשי לא מטומאה, הכוונה שמעמי לא הרהרתי הרהורים של זנות ביום, לבוא לידי טומאה בלילה. תוספות פה שואל, נו, זה חידוש, צריך בשביל זה להיות יחזקאל הנביא? זה כל אדם חייב להיזהר בזה. מה הריבות עד יחזקאל? אבל הוא כל אדם נמי אסור לחשוב הרהורים של זנות ביום, כדי שלא יבוא לידי טומאה בלילה. אומר תוספות, כי הגמרא, החידוש שלו הוא, שהוא מימיו לא נכשל בזה. זה שזה אסור, זה לכולם אסור. אבל שאדם באמת מצליח לא להיכשל בזה, זה חידוש גדול. כי הגמרא מסכת בבא בתרא דף קוף סמר דלת עמוד ב' אומרת, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום, ערעור עבירה ולשון הרע ועיון תפילה. אז אנחנו רואים שערעור עבירה, בן אדם נכשל בזה באיזושהי צורה. אבל לחזקאל הנביא הקדוש והטהור מעיד על עצמו שמימיו הוא לא ערער ערעורי עבירה. זה באמת מעלה גדולה, ככה אומר תוספות. הלאה. עוד דבר, ממשיך יחזקאל ואומר, ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעוריי, שלא אכלתי בשר שמסוכנת למות, שאומרים עליה, כוס, כוס, תשחוט, שחוט, מהר. זה מעולם לא אכלתי. לא, מסוכנת, עדיין זה לא כדאי. זה כבר אוטוטו הולכת למות, לך תדע אולי מת בסוף השחיטה, לא רצה לאכול בשר שמסוכנת. ולא בא בפי בשר פיגול. מה הפירוש? פיגול הרי אסור לאף אחד לאכול. מה, בשר של קורבן שחשבו בשעת אחת מעבודות אדם, מחשבה לאכול את זה אחרי זמנו, זה פיגול, זה איסור קראת. מה החידוש שיחזקאל? לא, מדובר פה באיזושהי חומרה מסוימת. שלא אכלתי מבהמה, כן, אומר פה, שלא אכלתי מבהמה שהורה בחכם. אם היה איזושהי ספק, טריפה בבהמה, גם אם החכם הורה שזה מותר, אני כבר לא אכלתי. עצם זה שהיה בזה ספק איסור. משום רבי נתן אמרו שלא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. הרי כל בהמה ששוחטים צריך לתת מתנות כהונה לכהן, את הזרוע, את הזרוע הימנית, את הלחיים ואת הקיבה. עכשיו אני יחזקאל הרי הייתי כהן, אז לי מותר לאכול בשר לפני שהרימו מזה מתנות כהונה, בכל זאת החמרתי על עצמי ולא אכלתי. עד שלא הרימו מתנות כהונה ונתנו לכהן, אני לא אכלתי מהבשר. בכל אופן, מדייק את הגמרא, היא אמרת בשלמה שמסוכנת שריה, שמעיקר הדין מותר לאכול בשר של בהמה שהייתה מסוכנת למות והספיקו לשחוט אותה לפני שהיא מתה לגמרי. היינו ריבות ידי יחזקאל, פה אנחנו מבינים שיחזקאל באמת יותר מאדם רגיל, שהוא החמיר על עצמו בכל זאת לא לאכול בשר של מסוכנת. אלא היא אמרת הסירה, אבל אם תאמר שלכל אדם אסור לאכול בשר של מסוכנת, כי זה כמו נבלה, אם כן מה ריבות ידי יחזקאל, אז מה החידוש של יחזקאל שהוא לא אכל בשר מסוכנת, זה הרי אסור לכולם. אלא רואים מכאן שלכל אחד ואחד מותר לאכול בשר של בהמה למרות שהיא מסוכנת למות, אבל יחזקאל החמיר על עצמו לא לאכול בשר כזה. עד כאן השיעור על דף למד זין.